היי, אני מתן וטוב שחזרתם לאופטיקאסט, הפודקאסט של אופטיקאי מדופלם. אני מנסה ללכת לישון כל יום קצת יותר חכם ממה שקמתי, ובואו תצטרפו אליי למסע הזה. פרק 4 יהיה ההמשך לסיפור הדיסרפשן בקלאוד שהתחיל בפרק 3. אבל שני דברים קצרים לפני שנחזור אליו. דבר ראשון, אני מזכיר כאן חברות שחלקן נסחרות בבורסה, אבל שום דבר כאן הוא לא ייעוץ השקעות, זה למטרות לימוד בלבד, ואני עשוי להחזיק פוזיציות במניות שאני מדבר עליהן, ובאופן כללי, מאוד לא כדאי לאף אחד אף פעם לעשות דברים עם הכסף שלהם, רק בגלל איזה משהו שמי שאומר באיזה פודקאסט, תבדקו, תחקרו ותעשו את העבודה בעצמכם. הדבר השני הוא פידבק שרציתי להתייחס אליו. כתבו לי דברים בסגנון של למה אתה מזלזל באורקל, או מה אתה מתלהב מאובר, תראה איך הם מתייחסים לנהגים שלהם, או המניה של אינטל דווקא זינקה שנה שעברה, או אמזון לא כאלה חכמים, הם שרפו המון כסף על שטויות. ומה שיש לי להגיד על זה הוא שאני מסכים עם הרבה מהדברים האלה. חלק עיקרי מהסיבה שהתחלתי לכתוב בלוג בכלל הוא שאני חושב שהעולם הוא מורכב. אין חברות שהן רק מוצלחות וכל דבר שהן עושות הוא טוב, או חברות שהן רק גרועות וכל דבר שהן עושות הוא רע. יש הרבה ניואנסים ובעיניי זה מעניין ללמוד אותם. אז אם אני מספר שאינטל חוותה disruption בגלל האייפון, אני לא מנסה להגיד שאינטל היא חברה גרועה. להפך, יש לי הרבה הרצה כלפי אינטל, הם בהרבה מובנים יצרו את הסיליקון ואלי ודחפו קדימה את תעשיית הטק המודרנית. אנדי גרוב הוא בעיניי אחד המנכ"לים הכי טובים בהיסטוריה של הטק, אם לא הכי טוב מביניהם, ואני אפילו די אוהב את מה שאינטל מנסים לעשות בשנה האחרונה. זה שאני אומר שהם חוו disruption, זה לא הדרך שלי להגיד שהם חברה לא טובה. הם אמנם עשו טעויות והגיעו למצב מאוד בעייתי, אבל הם לא חברה גרועה. אחת הנקודות המעניינות בעיניי בדיסרפשן היא שזה משהו שעלול לקרות דווקא לחברה שבנויה נכון ומתנהלת טוב. אז אני לא רוצה לסטות מהנושא יותר מדי, אבל היה לי חשוב להעביר את הנקודה הזאת, לא ספציפית על אינטל, אלא יותר על זה שהעולם הוא מורכב. חברות, בעיקר אם הן ענקיות כמו אינטל או אורקל, הם כמו אורגניזמים מאוד מורכבים, היסטוריה מאוד רחבה, יש שם היבטים שלדעתי פשוט מעניין להבין אותם, אבל לנסות לרדד את זה לאיזה ציון בינארי, זה בעיניי יותר מדי פשטני, וזה ההפך ממה שאני מנסה לעשות כאן. אז אני מנסה להבין את הניואנסים, לא לבנות לעצמי נרטיבים פשטניים של חברה X היא גרועה, אז כל מה שהיא עושה הוא גרוע. וזה גם לא אומר שאני תמיד צודק, אני הרבה פעמים טועה ומפספס דברים, ואני אפילו דווקא אוהב את זה, כשזה מוביל אותי ללמוד דברים חדשים, ללכת לישון יותר חכם ממה שקמתי, זה בעצם כל מה שאנחנו מנסים לעשות פה. אבל בשביל שזה יעבוד, זה חייב להיות דיון בין אנשים שכולם פועלים עם הגישה הזאת, כמו הסיפור בפרק הראשון על ביל גרלי ואסוואד דמודרן. קשה לקיים דיון מעניין עם מי שנינל בתוך איזה נרטיב, כמו אורקל למצלנים, או הטק הוא רע, או אפל היא מושלמת, כי זה פשוט הופך להיות מין ניסיון לאלץ כל מידע חדש להתאים לתוך הסיפור שכבר נבחר מראש, ולא ניסיון להבין את העולם ביחד, שזה הגישה המעניינת בעיניי. אז זאת ההקדמה, ושוב, אני אוהב פידבק, אם יש לכם מחשבות או דברים להוסיף, אז אתם מוזמנים לכתוב לי באחת הרשתות, או לשלוח מייל למדופלם.blog@gmail.com, אני קורא הכל, ואני ממש אוהב לקבל פידבק מקוראים ומאזינים. ועכשיו, חזרה לסיפור ה-disruption בקלאוד. אז את הפרק הקודם התחלתי עם אורן באפט, והרעיון שבו הוא חשף את ההשקעה ב-IBM ב-2011, אז רק טבעי שאת הפרק הזה אני אתחיל עם צ'רלי מנגר, השותף של באפט שהלך לעולמו בסוף השנה שעברה, כמה שבועות לפני שהגיע לגיל 100. באספה השנתית של ה-Daily Journal שהתקיימה בשנה שעברה, הוא אמר שאחד הדברים הכי מעניינים שקרו במהלך החיים שלו, והם היו די ארוכים, כמעט 100 שנים, היה העלייה של IBM והנפילה של IBM.
I'd say one of the most interesting things that happened in my lifetime was the rise of IBM and the fall of IBM. IBM was the most admired company in America for most of my young life. They just marched from triumph to triumph to triumph. And in the last 10 or 15 years, they've slipped and they're falling back in relation to other people in their field. As the Apples and the Googles and so forth came ahead, IBM just, they kind of missed the boat. I think that's almost inevitable. Kodak missed the boat of the change to digital photography too. And I've heard Bill Gates say that it's almost the rule that if a really disruptive technology comes along, the incumbents screw up their reaction to it. It's hard to change your ways when they've been successful for a long time and go into a totally different way of behaving and thinking.
ואני כמובן מסכים עם מנגר שזה דבר מאוד מעניין, זה מה שדיברנו עליו בפרק הקודם. זה קרה כי IBM חוו disruption, לא כי הם היו בירוקרטיים או מפונקים מדי, כאילו הם, זה בטח גם קרה, אבל זה לא מה שהכשיל את הרודמפ שהם בנו ב-2011, כשעוד היה נראה שהולך להם טוב, והם על המסלול הנכון, ווורן באפט התלהב והשקיע בהם. מה שהכשיל אותם זה כנראה דווקא שהם התנהלו טוב מדי. דיברו עם הלקוחות שלהם, בנו מודלים פיננסיים, ניתחו חלופות, הקצו משאבים בצורה אינטליגנטית, ואז הם חוו disruption מאתר קניות באינטרנט שבנה שירות להשכרת שרתים וירטואליים לסטארט-אפים, amazon.com. והנה סיפור לדרך פעולה שהיא ההפך המוחלט מהתנהלות מושכלת ורציונלית. זה מתוכה Everything Store, הספר שנכתב על הימים הראשונים באמזון. בזוס רצה ש-AWS יהפוך לשירות עם מחירי דיסקאונט, אפילו אם זה אומר להפסיד כסף בטווח הקצר. הצוות שעבד על EC2 הציע לתמחר מכונות ב-15 סנט לשעה, תעריף שהם האמינו שיאפשר לחברה לחסות את ההוצאות שלה על השירות, להיות break-even. בפגישת הנהלה לפני ההשקה של EC2, בזוס החליט על דעת עצמו לשנות את זה מ-15 סנט ל-10 סנט. האדם שניתח את העלויות בצוות של EC2 והגיע מלכתחילה למספר של 15 סנט אמר לו, אתה מבין שאתה הולך להפסיד על זה כסף במשך הרבה מאוד זמן. ומה הייתה התשובה של ג'ף בזוס? בזוס ענה לו, מצוין. בדיעבד אנחנו יודעים שההחלטה של בזוס להפסיד כסף ובעצם לסבסד סטארט-אפים כדי שישתמשו ב-AWS התבררה כהחלטה נכונה. זה מנע תחרות מחברות אחרות שלא התלהבו מהרעיון של להפסיד כסף במשך הרבה זמן, וזה דחף את אמזון לצבור את הסקייל המסיבי שהייתה צריכה, ובמקביל גם לשפר את התשתיות שלה, ככה שהעלויות שלה ירדו והם יפסיקו להפסיד על זה כסף. אבל מה הלקח מהסיפור הזה? שזה תמיד רעיון טוב למכור ב-10 סנט משהו שעולה 15? יש הרבה מאוד חברות תוכנה שמכרו מוצרים בהפסד, וזה לא נגמר טוב בשבילם. אתם יכולים לשאול למשל את WeWork. אז הסיפור הוא קצת יותר מורכב מזה. זה שתהליכים סופר אנליטיים להקצת משאבים עלולים לגרום לחברה מובילה להיקשל עם התחווה disruption, לא אומר שהקיצוניות השנייה היא הדבר הנכון, ושצריך לממן בצורה חסרת אחריות כל פרויקט אפשרי ולשרוף כסף על כל דבר. אז מה כן? המחקר של קריסטנסן בחן הרבה מאוד מקרים וסיפורים, והוא הגיע לכמה המלצות. הוא כתב עליהם בספר ההמשך ל-Innovator's Dilemma. הוא קרא לו Innovator's Solution. הספר הראשון, הדילמה, התמקד באיך disruption עובד ולמה חברות מצליחות נופלות לפעמים קורבן להצלחה של עצמם. הספר השני, הפתרון, התמקד במה חברות יכולות לעשות כדי לא ליפול קורבן להצלחה של עצמם. וזה בדיוק איך שהוא עזר לאנדי גרוב ולאינטל כשהם השיקו את מעבד הסלרון. disruption זה לא קורה מכוח עליון, זה לא בלתי נמנע, זה לא חוק פיזיקלי. יש דרכים שאפשר להתגונן מפני זה. ועל זה בדיוק אנדי ג'סי, שהקים את AWS והיום הוא המנכ״ל של אמזון, בא לדבר בפודקאסט של Harvard Business School ב-2020. אנדי ג'סי למד שם באותו בית ספר שבו קלייטון קריסטנסון היה פרופסור. והוא סיפר שבימים הראשונים של אמזון הם היו עושים ישיבה מיוחדת כדי לקבל החלטות על מימון של פרויקטים חדשים. התהליך עבד ככה שלכל הצעה הם העריכו את ה-Net Present Value, מה יהיה הערך העתידי של הפרויקט. ואם האזנתם לפרק הראשון בפודקאסט, זה מה שקראתי לו שם חשיבת חוף מזרחי. בונים מודל, מה הכנסות הצפויות, מה ההוצאות, מאבנים לערך נוכחי ומקבלים מספר. ובגלל שלאמזון היו אז משאבים מאוד מאוד מוגבלים, הפרויקטים שקיבלו מימון היו אלה שהציגו את ה-NPV הכי גבוה. ככה חברה אחראית ומנוהלת היטב צריכה לעבוד. ואני מנחה שבאותם ימים, באורקל וב-IBM היו תהליכים די דומים. הנקודה המעניינת של אנדי ג'סי הייתה שכשהם הסתכלו אחורה על איזה פרויקטים קיבלו מימון, הם ממש לא היו מרוצים מזה. הם הבינו שהשימוש במודלים האלה יוצר מין תחושה מזויפת של דיוק. זה גרם לחדשנות אמיתית תמיד לראות לא אטרקטיבית. קשה מאוד לחזות מה היו הרווחים העתידיים מפרויקטים שהם באמת חדשניים, כי זה דורש חשיבת חוף מערבי. זה מה שלא היה למשל למי שטען שאפל היו overvalued כשאייפון רק יצא והם נסחרו ב-$100 מיליארד. היה קשה לראות איך אייפון הולך לייצר שווי של טריליונים בשביל אפל. ואז אנדי ג'סי אומר שהפרויקטים היחידים שקיבלו מימון היו כאלה שהייתה להם ודאות מאוד גבוהה. למשל, להפחית הונאות בפלטפורמה או לחסוך עלויות באיזה משהו, sustaining innovation, אבל לא משהו עם פוטנציאל לאימפקט מאוד גבוה. מה גרם להם להגיע למסקנה הזאת? אז ג'ף בזוס באופן קבוע היה מארגן סוג של בוק קלאב עם ההנהלה הבכירה באמזון. כל פעם הוא היה מבקש מהם לקרוא איזשהו ספר אחר, ואז הם נפגשים כדי לדון בו במשך כמה שעות, ולנסות להבין איך הוא רלוונטי לעתיד של אמזון. אחד הספרים שהוא וידא שכל מנהל באמזון קורא הוא ה-Innovator's Dilemma, הספר של קלייטון קריסטנסן. ודרך הדיונים האלה הם הבינו את הבעייתיות עם מודל שמתבסס על Net Present Value, ואת הדיוק המזויף וכל זה. אז הם החליפו את זה בשיטה אחרת. אז במקום להשתמש ב-NPV, אמזון עברו לקריטריון של 5 שאלות כדי להחליט על מימון של פרויקטים ולשאלות שהם התמקדו בהם כשהם ניתחו רעיון לפרויקט חדש. 1. אם נבנה את זה וזה יצליח, האם זה יכול להיות גדול מספיק כדי להזיז את המחט בשביל החברה? 2. האם יש לדבר הזה מענה טוב היום? 3. האם יש לנו איזושהי גישה ייחודית בשביל זה? 4. האם יש לנו חוזקות בתחום? ואם לא, האם נוכל לפתח כאלה במהירות? 5. אם אהבנו את התשובות לשאלות הקודמות, האם נוכל לשים קבוצה של אנשים ממוקדים וסינגל ת'רדד על היוזמה הזאת? מבחן 5 השאלות הייתה הדרך שהם יישמו את ההמלצות מהמחקר של קליי קריסטנסן. הנה אחת מהם, זה ציטוט מתוך הספר ה-Innovator's Solution. בגלל שדיסרפטיב טכנולוגיז מסתמכות הרבה פעמים על יצירה של שווקים חדשים, מנהלים מוכרחים לאסוף מידע על שווקים כאלה. מי יהיו הלקוחות, איזה תכונות של המוצר יהיו הכי חשובות להם, מה יהיה המחיר הנכון, ומנהלים יכולים להשיג את המידע הזה רק על ידי ניסויים דחופים, איטרטיביים ולא יקרים עם המוצר ועם השוק. לחברות מבוססות קשה מאוד להשתתף בניסויים כאלה. תהליכי הקצאת המשאבים שקריטיים לרווחיות ולתחרותיות הם לא, והם לא צריכים להיות, הקצאה של משאבים לשווקים שבהם המחירות צפויות להיות מאוד נמוכות. אז איך אם ככה יכולה חברה מבוססת לבחון שוק עבור טכנולוגיה שאולי תתברר כדיסרפטיב? הפתרון הוא לאפשר לסטארט-אפים לבצע את הניסוי. ארגונים קטנים ורעבים טובים בלקחת הימורים כלכליים, להתגלגל עם האגרופים והמכות בדרך, ולהיות גמישים עם התאמות למוצר ולאסטרטגיה בתגובה לפידבק מהכניסה הראשונית לשוק. וזה ממש בא לידי ביטוי בסיפור של איך בכלל החליטו באמזון להשיק את אמזון ווב סרוויסס. אנדי ג'סי הסביר שזה היה שונה מאוד מכל מה שהם עשו באמזון עד אותה נקודה. הם היו חברת ריטייל שמכרה באינטרנט דברים כמו ספרים וצעצועים, ואנדי ג'סי היה בוגר של הרווארד ביזנס סקול, אז מודלים וניתוח פיננסי זה לא משהו שהפחיד אותו, כמובן שהיו לו מודלים, אבל הוא שם לב שהיו כמה משתנים, מטווח אפשרויות מאוד רחב, שהיה קשה לנחש מה הם יהיו. הנה איך שהוא הסביר את זה.
And so when we looked at those elements in AWS at the time, you know, we thought the idea could be very large, you know, the market segments that we could address with AWS, which is really infrastructure, software, hardware, and data center services globally, was trillions of dollars. So it could be really big. We thought it was being extremely poorly served at the time. We had, you know, both ourselves as a customer as well as a number of other third-party developers who just hated the pricing model, hated the commitment model, didn't feel like the services catered to smaller developers or companies, only to really large enterprises willing to spend a lot of money. They felt like too much was coupled into each service that they didn't need and didn't want to pay for. And they felt like the progress was so slow. So we felt like it wasn't that well served. And we had a differentiated approach in what we were going to do at AWS. And we had a lot of competence because we had to get good at running infrastructure services and data centers to scale Amazon the first 8 or 9 years. And so we decided to peel off a number of people from the core business we thought were deep in this area and could just focus on it. And we decided to go pursue it.
וכששמעתי את אנדי ג'סי מספר על זה בפודקאסט של הרווארד, איכשהו נזכרתי בסיפור על איך AT&T פספסו את הטלפון הסלולרי. הזכרתי את זה בפרק הראשון. הערכה שהם קיבלו ממקינזי הייתה שיהיה מעט מאוד ביקוש למנויים סלולריים ושהמספרים לא הצדיקו את ההשקעה. אז AT&T לא הלכו לפרויקט הזה. ועשר שנים אחר כך היו צריכים לקנות את מקאו סלולר ב$13 מיליארד. אם הם רק היו משתמשים בקריטריון דומה למבחן חמשת השאלות של אמזון, במקום לזכור את מקינזי, הם יכלו לחסוך כמה מיליארדים. $13 מיליארד היה נחשב להמון כסף ב-1993. אבל חזרה לאמזון. אמרנו שהנהלה הבחירה החליטה שהם רוצים ללכת על AWS, בעיקר כי הם העריכו שיש לו פוטנציאל להפוך למשהו ענק בשביל אמזון, אפילו שלא הייתה להם תחזית מדויקת, ואז הם הציגו את זה לדירקטוריון. כמובן, לא עם מצגת פאורפוינט, באמזון באופן ידוע לא משתמשים במצגות, ג'ף בזוס דורש שמי שמציג משהו יכתוב מסמך נרטיב של 6 עמודים, פלוס נספחים בשביל טבלאות או כל מיני נתונים. ואז בחצי שעה הראשונה של הפגישה, כל אחד קורא בשקט את המסמך, ואחר כך שואלים שאלות ומקיימים על זה דיון. וכשהדירקטוריון עבר על הנרטיב של AWS, הם אמרו לאנדי ג'סי שאנחנו חושבים שאולי שכחת את ה-P&L, את הדוח רווח והפסד, כי אנחנו לא מוצאים את זה במסמך. ומה שאנדי ג'סי הסביר להם זה שהוא ממש לא שכח לכלול את זה, הוא בכוונה השאיר את זה מחוץ למסמך. בגלל שכל כך קשה לחזות איך לקוחות הולכים להגיב. ויש כמה מטריקות שיכולות להפוך את זה לעסק של $1 מיליון, או של $1 מיליארד, או אולי אפילו יותר. וזה יכול להיות לא רווחי בכלל, או רווחי בצורה מטורפת. אז אנדי ג'סי מספר שהוא פשוט קם ללוח, ועבר עם הבורד על מה היו הפרמטרים האלה, והראה להם את התרחישים השונים, מה זה יכול להיות. אבל הוא לא שיקר לעצמו שהוא יודע להעריך בדיוק מה זה יהיה. הוא השתמש בחשיבת חוף מערבי. הוא הסביר שזה היה ממש חריג בשביל מי שישב אז בבורד של אמזון, הם אף פעם לא ראו דבר כזה, ובמיוחד לא עם השקעה בסדר גודל שאמזון עמדה לעשות, בשביל להשיק את AWS. אבל הם קיבלו את ההחלטה בלי תחזית רווח והפסד, כי זה לא מה שהם חשבו שהם צריכים להתמקד בו. הם התמקדו בניתוח ששכנע אותם, שזה יכול אולי להיות גדול מאוד ועם רווחיות גבוהה. וככה יצא לדרך אחד מפרויקטי התוכנה הכי מוצלחים ומשמעותיים של ה-20 שנה האחרונות. ואני רוצה עוד קצת להתעכב על הנקודה הזאת. אמזון לא השיקו את AWS כי הם ידעו שזה יצליח. הם פשוט החליטו ששווה לבדוק את הניסוי הזה, כמו שה-Innovator Solution מציע. אפשר לראות את הגישה הזאת הרבה אצל ג'ף בזוס. ב-2016 הוא כתב, אני מאמין שאנחנו למקום הכי טוב בעולם להיכשל בו, ויש לנו הרבה ניסיון בזה. כישלון וחדשנות הם תאומים בלתי ניתנים להפרדה. אחרי הכישלון של הפיירפון, הסמארטפון שאמזון ניסו לבנות, ונגמר עם מחיקה של 170 מיליון דולר, בזוס אמר, אם אתם חושבים שזה כישלון גדול, אנחנו עובדים על כישלונות הרבה יותר גדולים כרגע, ואני לא צוחק. חלק מהם יגרמו לכישלון של הפיירפון לראות פיצי. זאת בדיוק הגישה שקריסטן סל מציע שארגון מבוסס ומצליח יאמץ כדי לא לפספס disruptive technologies. הנה ג'ף בזוס מסביר את הגישה שלו לגבי ניסויים.
And if you're going to take bold bets, they're going to be experiments. And if they're experiments, you don't know ahead of time whether they're going to work. Experiments are by their very nature prone to failure. But big successes, a few big successes compensate for dozens and dozens of things that didn't work. So, you know, bold bets, AWS, Kindle, Amazon Prime, our third-party seller business, all of those things are examples of bold bets that that did work, and they pay for a lot of experiments. I've made billions of dollars of failures at Amazon.com, literally billions of dollars of failures. And you know, you might remember Pets.com or Cosmo, or, you know, give myself a root canal with no anesthesia very easily. None of those things are fun, but they don't matter. What really matters is companies that don't continue to experiment, companies that don't embrace failure, they eventually get in a desperate position where the only thing they can do is make a kind of Hail Mary bet at the very end of their corporate existence.
והנה חברה שכנראה פחות עודדה ניסויים וכישלונות, חזרה ללארי אליסון ואורקל, הגיבורים מהפרק הקודם. אמרתי בהקדמה של הפרק שאני מנסה להיות רציני ולא סתם ביקורתי ושטחי, אבל קודם כל לפעמים יש כאלה שפשוט מבקשים את זה, כמו לארי אליסון, אבל המטרה שלי היא לא לצחוק עליו, אני חושב שאפשר ללמוד מפה כמה שיעורים חשובים על איך disruption עובד. אז בתור התחלה, הנה לארי אליסון ב-2009, אחרי הכרזה שאורקל רוכשים את Sun Microsystems, מסביר כמה טיפשי הוא המושג cloud.
Like everything is in the cloud now, you know? It's not that I don't like the idea of what is, I mean, it's this nonsense. The guys say, oh, it's in the cloud. Well, what is that? Then you say, are we dead? Yeah, we're dead. If there's no hardware or software in the cloud, we are so screwed. But it's not water vapor. All it is a computer attached to a network. What are you talking about? I mean, what do you think Google runs on?
I'll ask you another.
Do they run on water vapor? I mean, cloud. It's databases.
How about the next question?
And operating systems and memory and microprocessors and the internet. And all of a sudden it's none of that, it's the cloud. What are you talking about?
זה לא הפריע לו לטעון ב-2012 שהוא בעצם המציא את הקלאוד. אני די בטוח שחברת הקלאוד הראשונה הייתה לגמרי הרעיון שלי, הוא אמר. הרעיון שלא הבנתי את הקלאוד הוא דבר מאוד מעניין להגיד, אני חושב שאני זה שהמציא אותו. ואחר כך הוא אמר בטון מלגלג, לא נראה לי שאנדיסון הבין את הנורה החשמלית, הוא בטח פשוט לא הבין את החשמל. 3 שנים אחרי זה, בכנס השנתי של אורקל ב-2015, הוא טען שהמעבר לקלאוד עוד בשלבים הראשונים שלו, ולאג לסאפ ו-IBM שהם לא נמצאים שם בכלל. רק בסוף 2016, יותר מ10 שנים אחרי ש-AWS הגיע לעולם, הושק השירות אורקל קלאוד, כמובן שרק בריג'ון בודד, ואז לארי אליסון התחיל לרדת על עוד מתחרה על אמזון. ב-2018 הוא הציג שקף שטען שהביצועים בענן של אורקל הם פי כמה יותר מהירים וזולים מאשר ב-AWS. קצת היה קשה לבדוק את הטיעונים האלה, זה מאוד תלוי באיך בונים את הניסוי ואיזה בדיקות בדיוק מריצים, אבל זה נתקל בהרבה מאוד סקפטיות והרבה מאוד לאג. ההשקעה של אורקל בבניית הקלאוד שלה לא מתקרבת בכלל להשקעות האדירות שאמזון עשו מאז 2003 בבנייה של דאטה סנטרס ותשתיות מחשוב ואופטימיזציה של כל רכיב קטן בסטייק הזה. אולם שם סדרי גודל יותר של לקוחות ושל וורקלאוד שרצים שם והכנסות שזה מייצר ודאטה, וכנראה שהמתכנתים של אמזון לא המציאו בהתחלה שום דבר שאורקל לא יכלה לבנות בעצמה, בדיוק כמו שהמעבד שאפל ייצבו בעצמם בשביל אייפון וייצרו עם TSMC לא נראה מרשים למהנדסים של אינטל ב-2005, אבל זה גישה אחרת שהתחילה מסלול שונה של התקדמות. הגישה הזאת יצרה שוק מאוד גדול, הרבה יותר ממה שמישהו יכול לחשוב עליו, שנתן גם הרבה מאוד פידבק וגם הרבה מאוד הכנסות, שביחד אפשרו מעגל של שיפור, פלייוויל. וכשאורקל סוף סוף ימצא את הגישה של AWS, הקלאוד שלה היה שנות אור מאחורה, וכל שנה שעוברת, הפער של אמזון ממנה רק גדל, אז קשה להאמין שהיא פתאום מצאה דרך לעקוף אותה. סיפורים כאלה קורים בעיקר דרך disruption. ודיסרפשן הוא דבר מאוד נדיר, והקושי להשלים עם זה גורם ללארי אליסון לראות קצת מגוחך לפעמים. אני לא יודע מה הוא קרה בזמן שההנהלה של אמזון עשו בוקלאב עם ה-Innovators Dilemma, אבל הייתי מנחש שזה לא את הספרים של קריסטנסן. ואז זה מה שקורה. את הנדח של אורקל בשוק הקלאוד היום בקושי אפשר למצוא בגרפים. לפי סטטיסטה זה עמד ב-2023 על בערך 2% משוק הקלאוד העולמי, ל-IBM היה 3% ולאמזון 32%, יותר מפי 6 משתיהם ביחד. ב-2020, ההכנסות של AWS כבר עברו את כלל ההכנסות של אורקל, מכל הפעילויות שלה, ומאז זה צומח בקצב יותר מהיר. אבל לארי אליסון לא מוותר. לפני שנה וחצי הוא פרסם הודעה לעיתונות, והכריז על האירוע החשוב ביותר בתעשייה, כנס הקלאוד של אורקל, שחולשת על 2% מהשוק. והנה הסתייגות לפני שאני מקבל שוב הודעות על זה שאני הייטר ומגזים. זה שחברה עוברת disruption לא אומר שהיא פושטת רגל. הסברתי את זה בהקשר של אינטל. יש להם אסטרטגיה חדשה, היא אולי תצליח במידה מסוימת, ואולי הודיעה להם עתיד לא רע. אבל בכל מקרה, היא איבדה את הדומיננטיות האדירה שהייתה לה בשוק, בגלל טכנולוגיה שלא הייתה לה שום בעיה לבנות. והיום במקרה הטוב, היא תחצוב לעצמה נתח קטן יותר לצד TSMC. ואותו דבר לגבי IBM ואורקל, הם בטוח לא פשטו רגל, ואולי אפילו המניות שלהם עוד יעלו מפה. אבל את עיקר הרווח שהיה אפשר לעשות מהקלאוד, הם השאירו בידיים של אמזון. משליטה מוחלטת על שוק תשתיות IT והתוכנה לאנטרפרייז, הם נשארו עם אחוזים בודדים משוק הקלאוד, ודי דייחה ברוב העסקים האחרים שלהם. אבל הנה עוד חברה שהייתה מובילה בשוק תשתיות IT לפני הקלאוד, ועדיין הולך לה לא רע גם היום. מייקרוסופט. היו לה הכנסות משמעותיות בפרדיגמת ה-on-premise, מלמכור את Windows Server, MS SQL Server, Microsoft Exchange, ועוד שורה של מערכות IT לאנטרפרייז. אז איך זה שמייקרוסופט לא גמרה כמו שאר ה-incumbents? הסיפור שהתפרסם בסיאטל טיימס הולך ככה. ב-2008, אנדי ג'סי מאמזון הגיע לעסקה עם בוב מוגליה. הוא היה אז אחד המנהלים הבכירים במייקרוסופט שהיה אחראי על חטיבת ה-Server and Tools. העסקה הזאת אפשרה לאמזון להציע ללקוחות של AWS שרתי Windows, שרתים ממערכת ההפעלה של מייקרוסופט, ושרצות עליהם אפליקציות של מייקרוסופט. ואמזון גבו על המכונות האלה תשלום לפי שימוש, והיה להם הסכם של revenue sharing עם מייקרוסופט, חלק מההכנסות הם העבירו אליהם. אז העסקה הזאת נתנה למייקרוסופט חוץ מזרם של הכנסות, גם הצצה מוקדמת לגבי מה שקורה ב-AWS. והם ראו כמה מהר העסק הזה צומח, הרבה לפני שאמזון דיווחו על זה למשקיעים. מייקרוסופט הבינו מאוד מוקדם שקורה משהו מאוד מאוד גדול בתחתית השוק, ובמקרה היה במייקרוסופט באותו זמן פרויקט דומה לפרויקט הקלאוד הפנימי שהתנהל באמזון, לפני שזה התפתח ל-AWS. 6 מהנדסים בכירים במייקרוסופט ניסו לבנות תשתית משותפת לשירותי האינטרנט של החברה, דברים כמו בינג והוטמייל. רוב הארגון של מייקרוסופט התמקד אז בלהשיג גרסאות תוכנה שיועדה להתקנה אצל הלקוחות, זה בעצם מה שמייקרוסופט עושה מאז שנות ה-80, והשישה האלה התנתקו מהם לגמרי ועבדו בצורה עצמאית. ארגון נפרד, זוכרים? ביל גייטס כבר לא היה אז המנכ״ל, אבל הוא היה מעורב בחברה והוא נפגש עם הצוות הזה ומאוד התלהב ממה שהם עושים. הוא דרש שהם יקבלו עוד משאבים, והוא גם דרש לשנות את המשימה שלהם מבניית תשתיות לשירותים של מייקרוסופט לבניית תשתיות ללקוחות חיצוניים. אז הפרויקט הזה המשיך לצבור תאוצה, ב-2010 הם השיקו את Windows Azure Cloud Computing Platform. אבל כמו שקורה הרבה פעמים כשמייקרוסופט מעתיקה משהו, הגרסה הראשונה הייתה מאוד קשה לשימוש, והלקוחות הגדולים של מייקרוסופט לא התעניינו בזה יותר מדי. בשנת 2011 סאטיה נדלה החליף את מוגליה בתור מנהל החטיבה. המשימה שלו הייתה ברורה, לדחוף קדימה את Azure, את הקלאוד של מייקרוסופט. המספרים שהם נחשפו אליהם דרך AWS היו חד משמעיים, זה הולך להיות העתיד של התעשייה. מייקרוסופט יכולה לבחור להוביל את הכיוון הזה ולהשפיע עליו, או להישאר מאחורה. אז נדלה מינה מנהל חדש להוביל את Windows Azure, והדבר הראשון שהוא עשה זה לאסוף את כל המנהלים בצוות ולדרוש שכל אחד מהם יבנה בעצמו אפליקציית ווב שעובדת מעל Azure. וכולם נכשלו בזה. חלק אפילו לא הצליחו לעבור את הרגיסטריישן, את שלב ההרשמה לשירות. היו איתו הרבה מאוד בעיות. וזה הזמן לעצור רגע כדי לדבר על עוד הבדל גדול בין תשתיות תוכנה on-premise לבין הקלאוד. החלטה על רכישה של תשתיות on-premise זה אירוע בדיד וגדול, קצת כמו לקנות רכב או אפילו כמו לקנות דירה. המוכר רק רוצה לסגור את העסקה, והרבה פעמים לא אכפת להם להגזים או אפילו לשקר קצת, כי לא אכפת להם מה תחשבו עליהם אחר כך. הם יגזרו את העמלה שלהם וכבר לא יראו אתכם יותר. ומי שמחליט על הרכש בארגון, זה לא המפתחים שאחר כך צריכים להשתמש בתשתית הזאת, זה בדרך כלל מנהלים בכירים. אז אנשי מחירות של תוכנה on-premise היו לוקחים מנהלים בכירים כאלה, שמקבלים את ההחלטות לארוחות ערב עם יין וסטייקים ושמוזינג, סוגרים את העסקה, ואחר כך המפתחים כבר היו צריכים להסתדר עם זה. והבדיחה אומרת שאחרי שעסקה תוכנה on-premise הייתה נסגרת, איש המחירות היה עוזב את העיר עוד באותו לילה, ולא מראה את הפרצוף שלו שם יותר. מהרגע הזה זה כבר הבעיה של מחלקת התמיכה בלקוח. לקוחות. הלקוח כבר תקוע עם המוצר, הוא יכול להתלונן, ואולי יתעדפו לתקן את הדברים האלה שהוא התלונן עליהם באחת הגרסאות הבאות. בקלאוד, הדברים עובדים אחרת. הלקוחות משלמים לפי שימוש, והמפתחים הם אלה שבכלל מתחילים להשתמש בשירותים כאלה. זה לא איזו עסקה מאוד גדולה שצריכה להיסגר, בשביל כמה מאות דולרים בחודש לא צריך מחלקת רכש, כל מנהל זוטר יכול לאשר הוצאה כזאת. ובקלאוד יש גם מושג שנקרא צ'רן, לקוחות יכולים לעזוב, בטח בהתחלה כשהמערכות עדיין לא מורכבות מדי. זה מה שהוליד את מקצוע ה-Customer Success, לוודא שהלקוח נשאר מרוצה ושמח ומשתמש בפלטפורמה. וזה עוד עניין שלקח הרבה זמן לאינקומבנס להפנים. התרבות והתהליכים של IBM ואורקל היו בנויים על הפרדיגמה הישנה. לא קל לעשות את השינוי הזה בין לילה. וגם מייקרוסופט מכרה תוכנה אוף דה שלף במשך 30 שנה, אבל סאטיה נדלה הבין מוקדם שצריך לקרות שינוי תרבותי מאוד גדול כדי שזה יצליח. ואחרי החוויה היא שבה אפילו המנהלי פיתוח באז'ור לא הצליחו להשתמש בו, הם כתבו את אז'ור מחדש, בדגש על משהו שיהיה נוח למפתחים להשתמש בו. ובמייקרוסופט הם היו עושים ישיבות שבועיות עם מנהלים בכירים שעושים דיפ דייב במשך שעות לאיך לקוחות משתמשים בשירותים שלהם, הם עקבו אחרי אלפי מטריקות, רצו להבין לעומק כל תקלה ואיך מוודאים שהיא לא תחזור על עצמה, ומשהו שהם זיהו מאוד מוקדם זה שכשהמטריקות של השימוש של לקוחות משתפרות, ההכנסות שלהם עולות. זה נשמע מאוד טריוויאלי ומובן מאליו היום, אבל זה לא עבד ככה עם תוכנה און פרמיס. זה הפידבק לופ המהיר הזה מאוד ייחודי לתוכנה שרצה בקלאוד. ב-2013 אז'ור הושק מחדש עם אוסף שירותים שסיפקו יכולות דומות ל-AWS. וב-2014, אחרי שסאטיה נדלה מונה למנכ״ל של מייקרוסופט, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה היה להחליף את השם Windows Azure ב-Microsoft Azure. זה היה שינוי סימבולי, מעבר אסטרטגי מחברה שמתרכזת סביב מערכת ההפעלה Windows לחברה שמתרכזת סביב שירותי הענן. ומעבר לשינוי הסימבולי, נדלה הוביל שינוי תרבותי בכל רחבי החברה. הם מצאו דרכים לשתף פעולה גם עם מערכות הפעלה ותשתיות שנבנו מחוץ למייקרוסופט, כי זה מה שהכי טוב ללקוחות, גם אם זה לא האופן שבו התרגלו במייקרוסופט לעבוד. הנה המילים הראשונות שסאטיה נדלה אמר לעובדי החברה אחרי שהוא מונה למנכ״ל.
You know, this business of ours is an exciting business. And one of the core things that we've got to realize is that this business does not really respect tradition. What it respects is innovation on a go-forward basis. So it's really our collective challenge that we now need to make Microsoft thrive in a mobile-first and a cloud-first world. That's the core challenge that we collectively have to face up to, and I cannot be more honored, more humbled, and more excited about Microsoft and our opportunity. Thank you.
ונדלה באמת יעדף את הקלאוד על פני מוצרי האון-פרמיס של מייקרוסופט, למרות שווינדוז ואפליקציות היו כל כך הרבה יותר רווחיים בשלב הזה. הוא עשה התאמות בתמריצים של מערך המחירות והפצה האדירים של מייקרוסופט, כדי שהם יקדמו דווקא את הקלאוד. כמעט כל חברה בעולם קונה מוצר כלשהו של מייקרוסופט. ועכשיו הנציג שהם עבדו איתו דחף אותם דווקא לכיוון של שירותי הענן. וסאטיה נדלה מינף את המוניטין החזק שהיה למייקרוסופט באנטרפרייז כדי לקדם את הקלאוד. על מי תסמכו? על איזה אתר קניות או עלינו שמספקים תוכנה לאנטרפרייז כבר יותר מ-30 שנה? אבל בניגוד לזלזול הקצת מגוחך של אריאל ליסון, סאטיה נדלה באמת בנה אלטרנטיבה רצינית שתעמוד מאחורי ההצהרות האלה. וזה הביא לתוצאות הרבה הרבה יותר מוצלחות מאשר אורקל. הם יישמו מאוד מוקדם את ההמלצות של קריסטנסן, את ה-Innovator Solution. אבי מייקרוסופט ארגון נפרד, מעקב מאוד מוקדם אחרי המספרים, והפניה של משאבים למוצר החדש כשהם משתכנעים שזה הולך להיות disruptive, גם אם זה אומר להקריב את המוצר הוותיק עם המרג'ינים הגבוהים. והעובדה שבדרך סאטיה נדלה היה צריך גם לשנות לגמרי את התרבות שנבנתה במייקרוסופט מאז שנות ה-80, רק הופך את הציפור הקלאוד של מייקרוסופט לאפילו הרבה יותר מרשים. אז עד כאן עם סיפור ה-disruption בקלאוד, אני אסיים את הפרק עם עוד סיפור ג'ף בזוס, מבטיח שזה אחרון להיום, הוא פשוט ממחיש ממש טוב את החשיבות של הסעיף האחרון בקריטריון 5 השאלות של אמזון. אם אהבנו את התשובות לשאלות הקודמות, האם נוכל לשים קבוצה של אנשים ממוקדים וסינגל threaded על היוזמה? סינגל threaded. זה משהו שקריסטנסן הדגיש שמאוד חשוב לעשות. הנה הציטוט מהספר שלו. שימו את האחריות לבניית disruptive technology בארגון עצמאי. יצירת ארגון נפרד היא הכרחית כשלטכנולוגיה החדשה יש שולי רווח נמוכים יותר מהעסק העיקרי, והיא חייבת לשרת את הצרכים הייחודיים של אוסף חדש של לקוחות. שימרו על עצמאות של הארגון החדש. חברות מבוססות יכולות לשלוט בשווקים חדשים רק על ידי יצירת ארגונים קטנים. ומה על החברה לעשות כשהשוק החדש הופך לגדול ומבוסס? רוב המנהלים מניחים שאחרי שהספינוף הופך לעסק מצליח בשוק חדש, יש לחבר אותו בחזרה לארגון העיקרי. הסיבה היא העלויות הקבועות שיוכלו להתחלק על פני קבוצה גדולה יותר של לקוחות ומוצרים. הגישה הזו אולי תעבוד עם sustaining technologies, אבל עם disruptive technologies, לקפל את הארגון הנפרד לתוך הארגון העיקרי עלולה להיות פעולה הרסנית. כשהארגון העצמאי והעיקרי מקופלים ביחד אחד כדי לחלוק משאבים, נוצרים ויכוחים משתקים סביב אילו קבוצות מקבלות אילו משאבים, האם ומתי לבצע קניבליזציה של מוצרים מבוססים. בהיסטוריה של תעשיית הקולנים הקשיחים, כל חברה שניסתה לנהל עסק ליבה עם עסק דיסרפטיב באותו ארגון, בסופו של דבר נכשלה. והנה סיפור שמראה שבזוס הפנים את העיקרון הזה כבר ב-2004. סטיב קסל היה מי שניהל אז את כל עסק המדיה של אמזון. וידאו, מוזיקה, ספרים, זה העסק הכי גדול מבחינת הכנסות מ-e-commerce. עסק הספרים לבד היה רוב ההכנסות של אמזון באותו זמן. וג'ף בזוס ראה את האייפוד יוצא ומשמיד את תעשיית המוזיקה הפיזית, והבין שאותו דבר עלול לקרות גם לספרים. עלול. כנראה יקרה גם לספרים. ושאם מישהו הולך לעשות את זה, אז עדיף שכבר אלה יהיו אמזון. אז ב-2004, בזוס קרא לסטיב קסל למשרד שלו, וביקש ממנו להקים את החטיבה החדשה הזאת, לבנות פלטפורמת ספרים דיגיטלית. כדי שלא יקרה לנו עם הספרים, מה שקרה עם האייפוד. אז סטיב קסל אמר, מעולה, אני אשים את אחד האנשים הכי טובים שלי על זה, הוא יבנה צוות, נגרום לזה לקרות. ואז ג'ף בזוס אמר לו, לא סטיב, אתה לא מבין, אני רוצה שאתה תעשה את זה. וסטיב אמר לו, מעולה, אני מתלהב, אני איתך. אני אשים את המנהל הכי טוב שלי להוביל את זה. ואז בזוס אמר לו בצורה הרבה יותר ברורה. סטיב, תן לי להסביר לך. החל מהיום אתה מפוטר מהעבודה שלך. העבודה החדשה שלך היא להרוג את העסק הישן שלך. אני רוצה שתגרום לעסק הספרים הפיזיים לפשוט רגל, בזה שתבנה מוצר דיגיטלי כל כך טוב, שיגרום לאנשים להפסיק לקנות ספרים פיזיים. סינגל, threaded, זה מה שבזוס הסביר לו. אם אתה תנהל את שני העסקים, לא תהיה לך מוטיבציה לעשות את זה. אתה לא תתקוף באגרסיביות את ההזדמנות הדיגיטלית. אז אנחנו נביא מישהו אחר שיעשה את התפקיד הישן שלך, ואתה יכול לקחת איתך מישהו אחד, אבל אני רוצה שחוץ מזה תבנה צוות חדש לגמרי. וקסל הסכים, כשהוא שאל את בזוס מה הדדליין לפתח את הקינדל, שהיה אמור להיות החומרה הראשונה שאמזון אי פעם בונה, ג'ף בזוס אמר לו, עקרונית, אתה כבר מאחר. אנדי ג'סי אומר שבאמזון הם נוהגים לומר, אי אפשר להילחם בכוח המשיכה. כשברור שטכנולוגיה מתפתחת בכיוון מסוים, אפשר לאמץ את הטרנד ולנסות להיות חלק ממנו, זה מה שסאטיה נדלה עשה בצורה מבריקה במייקרוסופט, או להישאר בהכחשה, ואז גם להישאר מאחורה, שזה מה שקרה לאורקל. עד כאן להיום, נמשיך בפעם הבאה.